ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמודה הראשונה בדף ט, ותכף ומיד ניתנה התורה כאשר יצאו ממצרים, ואז היו ראויים ישראל לתורה ולא קודם. וראוי הייתה התורה שניתן מיד בצאתם ממצרים, רק שהוצלחו ישראל קודם פרישה מן אומת מצרים, ועד שלושה חודשים לא היה נחשב פרישה מהם, כמו שמובן במדרש. כלומר, העניין של קדימת התורה, אני מדבר שהתורה היא קודמת לחלב, היא קודמת לתרומה, והיא קודמת לשנת היובל, והוא הסביר שהקדימה זה לא קדימה של זמן. בסדר, מה כאילו, מה זה משנה? אם זה היה בשנה כזאת וזה היה שנה לאחר מכן, כלומר הקדימה מראה על החשיבות, על ההכרחיות שבזה. ככל שדבר מוכרח יותר והוא שורשי יותר, אז הוא ראשון יותר. אז אומר, יציאת מצרים זה ההכנה למתן תורה, ברגע זה אפשרי מיד צעות קבלת התורה. אז למה חיכינו מיציאת מצרים ועד חג השבועות? אז מה זה? זה פרישה הכרחית שהיא חלק מקבלת התורה. כשהרעיון הוא, המרכזי הוא כאן, שהתורה צריכה לבוא מיד עם יציאת מצרים. כי ביציאת מצרים עם ישראל נולד, וברגע שהוא נולד, יש לו את ספר התורה. אני מרגיש שאולי איך לא קולטים את הנקודה פה. תינוק שנולד, דבר שהוא נושם.
לא מיד מקבל את האוכל.
בסדר, אבל הוא נושם. עכשיו, למה? כי נשימה יותר הכרחית מלאכול. כי נשימה יותר הכרחית מאשר ללכת ברגל, מאשר לדבר. אז ככל שדבר יותר שורשי ויותר מהותי, הוא חייב להיות יותר טבעי ויותר שורשי. מה?
יצא מצרים לא היה טבעי.
לא, אז לא תצא מצרים, דבר על קבלת התורה. קבלת התורה הוא דבר הכרחי לנשמת ישראל, וזה הרעיון שהתורה קדמה לכל דבר אחר. זה הפסקה הקודמת, אי אפשר לחזור על זה עוד פעם, זה שבוע שעבר, שהקדימה מראה על המשמעות ועל החשיבות. ואז יש גם הדרגה, חלה זה יותר גוף ונפש, עד ליובל שזה הכי גבוה. ואז יש פה איזושהי הדרגה, התורה היא הבסיס, היא השורש, היא מעבר לזמני, והשאר באים בהדרגה לאדם. לכן הוא מתאמץ לומר לך שגם השלושה חודשים שחיכינו, זה לא נקרא דחיית התורה. זה לא נקרא דחיית התורה, כי אחרת למה לא חכה שלושה חודשים עד חג שבוע? סימן שהתורה היא תוספת ואפשר להמתין עם זה. לא, הפרישה היא הכרחית לעניין פה. טוב, בוא, לא משנה, גם אם לא נתן נקודה הזאת פה, יש פה נקודות הרבה יותר משמעותיות. בוא נראה את ההמשך. ופירשנו זה במקומו שאין לתורה תלות בזמן כלל. זה בעצם הרעיון פה. התורה היא משהו שהיא לא קשורה למערכת הזמן שאנחנו חיים בתוכה, ולכן קדימת התורה מורה שהיא על כל המצוות, שכל המצוות תלויים במעשה, והמעשה על ידי גוף האדם שהוא גשם, ולכן המצוות ניתנו בזמן. אפשר עוד פעם להמחיש את זה. יש עולם הטבע, זה מספר 7, ויש מעל הטבע. כל מה שקשור למערכת הטבע הוא גם קשור למערכת הזמן, ומערכת הזמן אומרת שאתה כפוף למשהו גשמי. אתה לא יכול לעשות דברים מבלי שזה לוקח לך זמן. אתה צריך לנסוע ממקום למקום, זה לוקח זמן להגיע. לעומת זה יעקב אבינו, קפיצת הדרך. למה קפיצת הדרך? מה הוא מהר? ואם היה מגיע עוד שבוע היה קורה משהו? התשובה היא, יעקב אבינו חי מעל הזמן, הוא לא חי במסגרת הזמן. המהר"ל מסביר למה מצות צריכים לאפות, זה מהר מהר. למה חיפזון מצד הצעות מהר מהר? מה, להשם אין סבלנות? שאלה שלך, למה השם אין לו סבלנות? למה היא צמצם בחיפזון? התשובה, כי זה משהו אלוקי, משהו אלוקי לא נכנס תחת זמן. המסילת ישרים, אני צריך לקיים מצוות בזריזות, כי מצוות מחמיצות אם אתה לא מקיים את זה מיידית. כי אם אתה מתמהמה עם מעשה המצוות, סימן זה גשמי. אבל אם אתה משתדל לעשות את זה מעבר לזמן, זה הופך להיות משהו רוחני.
הרב, אז זה קשור לזה שהתורה, כי בכל החיים צריכים לחכות זמן כדי לקבל אותה.
שנייה, קודם כל להבין את הרעיון. ככל שהתורה היא תקבלת יותר מהר, סימן שהיא לא קשורה לזמן. אז אם כן קושיה, אז למה חיכינו 3 חודשים? אומר, תשמע, זה הכרחי. צריך לנקות את עם ישראל, צריך להתאר. אבל ברגע הראשון, התורה ניתנה. ולכן קדימת התורה מורה שהיא על כל המצוות. מה זה היא על כל המצוות? היא לקוחה מעולם רוחני גבוה, שכל המצוות תלויים במעשה, והמעשה על ידי גוף האדם שהוא גשם, וכל דבר גשמי הוא במערכת הזמן, אבל התורה אין זמן לה. ואמר שכשם שתלמוד גדול כך תחילה דינו אינו אלא דברי תורה, פירוש זה כי החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם הדבר זה לדין, כי הדין הוא מן השם יתברך, ואשר הוא קרוב אל השם יתברך קודם יותר הדין עליו. עכשיו למה דין זה קשור קרוב אל השם? לכאורה אנחנו מבינים שחסד יותר קרוב אל השם. התשובה מאוד פשוטה, חסד אני רוצה אני עושה, אני לא רוצה לא נותן. דין זה דבר טבעי, זה אמת. אמת ודין מצד אחד יותר קשוח, זה פחות נעים, זה יותר נוקשה, אבל זה יותר אמת. אני אתחל דוגמה, לא לאכול יום שלם גלידה לא קרה לך כלום, תישאר כמו שצריך. גלידה זה חסד. כן כן, לא לא, אבל לא לאכול יום שלם זה דין, כי בלי זה אתה נחלש. עכשיו ככל שהדבר הוא יותר הכרחי, זה מראה שזה יותר מהותי. ככל שהדין יותר דין, זה מראה את האמת שבזה. לימוד תורה זה הדבר הכי בסיסי, לכן גם דינו של אדם בעולם האמת דבר ראשון זה התורה. זה מה שמסביר ואשר הוא קרוב אל השם יתברך קודם להיות הדין עליו, אל השם יתברך קודם להיות הדין עליו. זה הגיוני, זה יקרה. אני פשוט רק הסברתי למה דין זה קשור לראשוניות, למה זה מחייב את ה, למה זה מראה שהתורה היא יותר עליונה. הפוך, דין, תורה זה תרתי דסתרי כביכול. לא, ככל שהדבר הוא יותר הכרחי לגבי, הוא יותר בסיסי לגבי, ואני מבין את זה יותר, זה הופך עוד לדין יותר. יעקב אבינו אומר והיה השם לי לאלוקים. הספורנו מסביר שם שיעקב אבינו אומר ריבונו שם, אני רוצה שמידת החסד השם תתנהג איתי לא בחסד, אני רוצה דין. ככה מסביר הספורנו את יעקב אבינו. כי יעקב אבינו אומר, אני לא רוצה שמערכת היחסים ביני לבינך ריבונו שם יהיה כמו בני אדם רגילים. בני אדם רגילים אתה חייב לוותר להם, כי מה שמירך לנו על פי דין אנחנו נעלם באותה שנייה. מה? על פי דין אין לך זכות קיום בעולם. מה פתאום שאני אחיה? כאילו למה? מה עשית בשביל הקדוש ברוך הוא? מה מותר לדבר ככה? מה אנחנו, מישהו יכול להגיד אני יש לי זכות לחיות כי לא יודע, בצל לקנה את הזכות שלו בסדר מועד, מה אנחנו מדבר? נכון או לא? מה, איזה זכות אתה מדמה לעצמך?
כולם לקחו.
בסדר, אתה גורם, אתה מעשה סדר מועד, זכותו.
זה קטע רבי.
אז זהו, מה? תאר לך שבעוד חודש, חודשיים עושים, לא שבידי יבוא לבקר, אלא יבוא לסעודת הבראה, אז לך יש חלק מזה. זכות סדר מועד. זה חצי שעה, בערך. צריך לחשבן. בשל זה 3,700 דפים בערך. צריך לחשבן כמה יש בסדר מועד, על פי זה לדעת מה עשינו.
בחרו דווקא מועד,
לא יודע, זה לא יודע, אפילו אתה לא תכננת, התחלת במסכתות קטנות ולאט לאט זה תפס תאוצה. שלושה חודשים, נכון? מהקיץ, מתחילת הזמן.
זה התחיל מברכות.
אייר, סיוון, תמוז, שלושה חודשים. אז בוא נחזור לעניין. אז יעקב אבינו אומר, ריבונו שלם, אני לא רוצה לחיות על פי מידת חסד, והיה השם שזה חסד יהיה לי לדין. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, פחד פחדים. יעקב אבינו רוצה אמת, תתן אמת ליעקב. הבנת הנקודה פה? והתורה מבחינה זאת היא דין, ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות, שזה אינו. אומר, זה שאמרנו שתחילת דינו של אדם זה לימוד תורה, לא כי על עבירות מענישים פחות מלימוד תורה, לא זה הנקודה. הנקודה היא חשיבות העניין, השורש, מה יותר שורשית, תורה או מצוות? אנחנו מדברים כרגע רק על מעמד החשיבות של התורה. כבר הסברנו כמה פעמים, כולי עלמא מודים, הרי אנחנו באמצע הדיון מה גדול, תורה גדול או מצוות גדול או מעשה. כבר אמרנו את זה, הסברנו את זה כמה פעמים, כולי עלמא מודים שמבחינת הרעיון התורה היא העליונה, היא החשובה, היא השורשית, היא היסודית, היא זו שהיא מעבר לזמן, היא זו שראשונה שניתנה לעם ישראל ברגע ההכרחי הראשוני, כבר התורה ניתנה לעם ישראל, זה ברור. מה שאמרנו מעשה זה מבחינת מה משלים את האדם, מבחינת קטנות האדם. מבחינת קטנות האדם אז יש לדון מה קודם, מעשה או לימוד תורה. אבל מצד הבנת ערך התורה ברור שהתורה היא אלוקית יותר גבוהה. זה מה שהוא מדגיש פה. אל תחשוב שדנים על התורה כי העונש על תורה שונה. לא, אינו, רק כי קרוב יותר לבוא לדין על האדם בשביל התורה מן הדין על המצוות. קרוב דיינו, זה הקודם מבחינה בסיסית, מבחינה רעיונית, מבחינת להראות את ההכרחיות של התורה. ודאי, אדם לא אוכל גלידה, בסדר, לא יקרה לו כלום, לא יאכל ארוחת בוקר, הוא כבר ירגיש רעב. אז אומר לה, דנים אותך על האוכל יותר בסיסי, יותר ראשוני, זה הכוונה. וכן השכר יותר קודם ויותר תחילה, וזה גם כן כי שכר הוא מן השם יתברך כמו שהוא עדים, ודבר אשר הוא קרוב אל השם יתברך כמו התורה שכרו קודם. טוב, והדברים האלה אשר אמרו כאן לא יסתור, עכשיו הוא חוזר לתחילת הסוגיה, הוא סוגר את זה. בוא נעשה את זה בזריזות. והדברים האלה אשר אמרו כאן לא יסתור, הקטע הזה הבנו אותו, לא עמקנו בו. פה הוא חוזר את הסוגיה, אני רוצה להרחיב בזה. והדברים האלה אשר אמרו כאן לא יסתור מה שאמרו, כל אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, כל אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז רק רגע, אתה רואה שמעשים יש להם עדיפות מלימוד תורה.
חוכמה זה חוכמתו.
וכן מה שאמר ולא המדרש עיקר אלא המעשה, ומשהו שהמצוות עיקר, אז זה סותר את כל מה שבנינו עד עכשיו. אני כבר, אנחנו כל הזמן אני אומר לך התורה היא שכל אלוקי, והשכל האלוקי הוא עליון, והעליוניות שלו הוא כזה שהוא יותר מכל דבר אחר. פתאום אתה אומר לי לא נכון, אז מסביר. אומר, אם הבנת את כל המהלך שלי, אין פה שום קושיה. כי דבר זה נאמר מצד אחר, כמו שביארנו. מה זה מצד אחר? לאותו דבר יש שתי הסתכלויות. יש הסתכלות של התורה מבחינת ערך התורה וגדלות התורה, ויש הסתכלות אחרת לא מבחינת התורה וגדלות התורה, אלא הסתכלות על התורה ביחס אליי כבני אדם. זה שני עניינים נפרדים. זה כמו רב וחוכמתו של הרב. הרב מצד עצמו חוכמתו היא עליונה, היא נשגבה, היא משהו, מי יש לו השגה בחוכמת הרב? ויש עוד חוכמת הרב, חוכמת הרב שהוא מלמד את התלמיד. החוכמה שמלמד את התלמיד, ויש חוכמה אחרת שחוכמת הרב כלפי התלמיד. חוכמת הרב כלפי התלמיד היא מאוד קטנה, כי צריך מותאם את התלמיד. התורה מצד התורה עצמה היא עליונה ונפלאה והיא גדולה והיא ענקית, אבל אותה תורה ביחס לאדם זה שונה. עכשיו הוא מסביר, כי המצווה שאי אפשר שתהיה נעשה עדי אחרים, המצווה היא חיוב על האדם. מה זה על האדם? מצד האדם שבך. במקרה כזה החוכמת הרב שמתאימה לך היא הכי טובה בשביל זה, כי אם אני אתן לך את התורה של הרב בחוכמה העליונה של הרב עצמו, יהיה פיצוץ, אתה לא תקלוט את זה. אני חייב להנמיך. בשעה כזאת הכי טוב בשבילך זה לקיים מצוות, לא ללמוד תורה הכי גבוה, כי זה מצווה שאי אפשר לדחות אותה, זה מצווה שאי אפשר להעביר אותה לאחרים. אז עכשיו את צריכה מצווה, לא כי המצווה היא עליונה יותר מהתורה, אלא כי עכשיו זה מה שמתאים לך. זה בדיוק כמו הרב שמלמד אותך, מלמד אותך לקרוע של השבטך. נו מה, זה חוכמת הרב? הרב יודע את כל השעז בעל פה, אבל כרגע זה מה שאתה זקוק לו, אז זה מה שמתאים לך. לכן בוודאי קודמת, ועל זה אמרו לו המדרש יקרא למעשה, במציאות שנוצרה עכשיו. עכשיו אני ילד קטן, צריכים להכיל אותי עם כפי, בטח מה, זה ככה יפה, ככה אוכלי, זה האכילה הנורמטיבית, אבל עכשיו זה מה שצריך לי. עיקר המעשה, המצווה היא שלמות האדם, אני רוצה להשלים אותך, אני רוצה לבנות אותך, וכשאני רוצה לבנות אותך עכשיו זה התפקיד. ואם יעבור המצווה יהיה אדם חסר, יחסר לך הנקודה הזאת, ובזה שייך המעשה עיקר והמדרש הוא תוספת מעלה. אבל אם יש מצווה שאפשר שתהיה נסדדי אחר, כמו הכנסת קלה והלוויית המת שאחרים יעשו, אז זה אומר שאתה לא זקוק למצווה הזאת. אז ודאי שתלמוד תורה, כי אתה מעבר למצווה עכשיו. אז בוא נלך לדבר הגבוה. זה סיכום של הפרק הזה. אם מתרגמים את זה לשפה של ימינו, אני לא לומד תורה, אני לא בא לישיבה, אני לא מקיים מצוות כדי לממש את עצמי. מימוש עצמי זה שאני שם את עצמי במרכז. וכיוון שכך, אני יש לי רגשות גבוהים, יש אינטלקטואל גבוה, אני אעסוק בענייני אמונות ודעות בהשקפת היהדות, אבל הלכה וקיום מצוות אפס, לא בשבילי. ויש הרבה אנשים שחיים ככה, צערי יש גם רבנים שחיים ככה, הם לא למדו, לא מדבר על רבנים הגדולים האמיתיים, מדבר על איך רב אברהם שפירא זצ"ל אומר רב הלכים למיניהם, והם עוסקים בדברים גבוהים, כותבים מאמרים בעיתונות, בעולם קטן, בסדר. כשמגיע להלכה, תענו, בסדר, תעשה משהו ונעביר את זה הלאה. וכשיש שירת נשים בצהל, אז טוב, אנחנו מדבר על רעיונות של כלל ישראל, אבל זה הלכה. טוב, משהו. זה לא נכבה. זה נקרא שאני לומד תורה מתוך מימוש עצמי שלי. אבל אם אני מבין שאני יש בי ענווה, אני חסר, אני לא מושלם, אני צריך לבנות באישיות שלי עולם רוחני. אז עכשיו הגיע לך מצווה הכי פשוטה, וישאר אותה לאחרים. זה, אז עכשיו זה המעשה שאתה צריך אותה, ובלעד איזה אתה חסר אותה. ולכן אתה צריך לדעת את פרטי ההלכות ולחפש את מה שחסר ותעשה אותה. כמובן צריך גם לבנות את עולם האינטלקטואל ואת עולם ההבנה, ודאי, גם זה. אבל צריך לדעת היחס הנכון בין מעשה, זה דברים קטנים שגרתיים יומיומיים, לבין דברים זה בעצם הפרק. טוב, בואו נגמור את הפרק הזה אצלנו פה. פרק על ידי מגילה. אמר רב איתמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה מבניין הבית. ענייני תשעת הימים, שכל זמן שהיה ברור בנירה קיים, לא הניחו עזרה, אבל עזרה צריך ללמוד בית הבית שני. הוא חיכה וחיכה, למה? כל צריך ללמוד תורה. מה? יש גאולת עם ישראל לפניך, מה עדיף? אתה מדבר, אתה נשאר שיעור ג'?
כן.
הנה, עכשיו שאלה, מה עדיף? ללכת להילחם בעם ישראל גאולה או ללמוד תורה עוד שם?
תלוי ברגע.
מה זה?
הרגע,
לא יודע. לא, עזרה לא היה אף אחד במקומו. וחוץ ממה לעזוב, בית אני יודע, בסדר, גאולה, אבל תורה קודמת.
אבל זה לא מצווה שאי אפשר לעשות.
לא יודע, ככה כתוב פה, מה אני אעשה? גדול תלמוד תורה מבניין הבית, שכל מה שברוך בנריה קיים, לא הניחו עזרה ועלה. אמר רב ורב חנה, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, משמדי רב גדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם, שכל אותם שנים שהיה יעקב בבית עבר לא נענש עליו. ופירוש דבר זה, כי התורה היא על כל מצוות, דהיינו היא על, היא מעבר, כן? ואף כי בית המקדש הוא קדוש, אין דומה לקדושת התורה שהוא קדושה לגמרי שהיא שכלית. אתם שומעים מה שכתוב פה? בית מקדש משהו חומרי, הוא נמוך יותר מדף גמרא שאתה לומד. אנחנו מבינים מה שכתוב פה?
זה סמל הקשר, אבל תלמוד תורה זה הקשר האמיתי.
בסדר, נכון, בית מקדש הוא לא סמל, בית מקדש הוא מציאות של קודש. אבל אף על פי כן הוא יונק את כוחו מלימוד תורה. ואילו בית המקדש הקדושה חלל הבית שהוא גוף וגשם, מה שאין כן בתורה שהיא אלוהית בעצמה ואין יצורה לדבר גשמי. ומפני זה אמר, גדולה תורה מן כיבוד אב ואם, אף כי יוקש כבודם לכבוד המקום, כנראה בקידושים מצד שגם אב ואם הם נברא אדם, ולפכך יש כאן דמיון מהר השם יתברך. תראה, בתניה הוא מעריך מאוד מאוד ברעיון הזה. הוא אומר שמי שלומד תורה זה כמו אחד שמחבק את המלך, זה לא פחות מזה. הוא אומר זה, זה, זה ייחוד, זה התייחדות עם השם בדרגה הכי גבוהה אפשרית. אפשר להמחיש את זה במילים פשוטות שלנו. תגיד, אתה קורא ספרים של רב מסוים, אתה קורא כל מה שהוא כותב, כל מילה שאתה מפיר, אתה מחפש אחריו, אתה רואה איך הוא מתנהג, מה קורה לאט לאט? האישיות שלך הופכת להיות דומה של הרב. סך הכל מה קרה? למדת את הכתבים שלו. אתה לא פוגש אותו, אתה לא יכול לפגוש אותו, אתה קורא את הכתבים שלו, אתה חוקר אחר ההתנהלות שלו, כל סיפור שהיה עליו אתה חיות. קורה תהליך שהרצון הפנימי שלך משתנה על פי הרצון. בעל התנא קורא לזה כאילו השכל שלי מתקלל בשכל העליון, והשכל העליון זה הרצון הכי הכי פנימי של הקדוש ברוך הוא, הוא האינסוף. הוא מתגלה אלינו דרך פעולות שלו, דרך פעולות אני לא יכול להכיר בן אדם, דרך דיבור משותף אני יכול להכיר אותך. כשאני מכיר אותך אז הנשמה שלי ושלך מתחברות, הן נהיות אחת. ככל שהחיבור בינו יותר יותר עמוק, אנחנו קולטים אחד את השני יותר. ואנחנו נהיים לאישות אחת. אדם שלומד תורה הוא נהיה סולד בתק אחת, נהיה אישיות אחת עם הקדוש ברוך
הוא. למה סולד בתק אחת?
כי ככה הוא לא אישיות, ואי אפשר להיות אישיות עם הקדוש.
לא, אבל אנחנו הנשמה שלנו נדבר ממנו,
בסדר,
בסדר.
לא, לא, הנשמה שלי, אני לא, אנחנו מקסימום שלנו הבנה שהנשמה זה איזה ביטוי, איזה התלבשות של הקדוש ברוך הוא, ולהגיד שזהו עצמותו, זה קבוע מאוד. התורה היא עצמותו של הקדוש ברוך הוא. בסדר, זה לחבק את המלך עם הבגדים שלו, אתה לא יכול לגעת בבשר שלו, כי עושה, אתה מרגיש את החום שלו, אתה מרגיש את עצמו, זה אבל דרך החולצה אתה גם מרגיש, אתה גם יכול לחוש את השני. בסדר, יש זה מרחק, אבל כביכול אתה מתאחד ומתייחד עם השכל האלה, ולפיכך יש כאן דמיון מעל השם יתברך. ועם כל זה מצד שאב והם מצד עצמם מבשר ודם, בשביל כך הם דומים אל בית המקדש שהוא מעצים, שהוא מעצים לאבנים וקדושה עליונה חל עליהם. כן, האב והאם הם בשר ודם, הם שותפים עם השם יתברך, כי גם הם התחלה לאדם, ומהם בא האדם כמו שבא מן השם יתברך הכל. ועל הכל הוא תלמוד תורה, לפי שתלמוד תורה הוא שכלי, וזהו קדושה הגמורה. לכך, אם מניח אבי ואמו וולך ללמוד תורה, אינו נענש. ובזה ביארו כמה גדול תלמוד תורה, כי מפני שהתורה היא שכלית אלוהית, היא על הכל, שהכל יש לו צירוב וחיבור לגשמי, זולת התורה האלוהית שהיא נבדלת לגמרי. למרות שהתורה היא באה לידי ביטוי במילים, בכתב, באותיות, בשור שנגח את הפרה, כל הדברים האלה הם, 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 הם מגלים לנו ומלמדים אותנו את רצון השם. וכשאתה קולט את הרצון של השני, אתה נהיה כמו. ללימוד תורה כזה צריך הרבה הרבה הזדהות פנימית. שלהגיע ללימוד תורה כזה צריך הרבה הרבה הכנה פנימית, הרבה ענווה פנימית, הרבה תיקון המידות. זה לא לימוד תורה שבא בקלות, דרגות כאלה של לימוד תורה. טוב, נתחיל, נראה כמה שנספיק. כבר מסתיים הלימוד המשותף שלנו פה. פרק ב', מפני כי התורה הוא השכל העליון, וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון, כך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן לא יקבל אותה. וההכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה מאוד, עד שהוא ראוי לתורה. כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלוהי, לכך צריך אדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמים, וצריך לדבק במידה שהיא שכלית. ועיקר המידה שהיא שכלית היא הענבה, כמו שהתבר עניין זה במקומו, ולכך אי אפשר לקנות התורה כי אם בעל מידה הזאת. פשוט מאוד, זה פרק ב' הוא תוצאה מכל מה שהוא בנה פרק א', זה הגיוני למה פרק ב' מגיע לפה. אם אתה אומר לי שהתורה היא שכל אלוקי, דיינו קודש המופשט מכל צדדים גשמיים, אז איך אנחנו כבני אדם קרוצי חומר יכולים להתקרב לזה? התשובה היא, אנחנו מורכבים משתי עולמות, עולם גשמי ועולם נשמתי. הבעיה היא שהעולם הגשמי הוא זה שמנהיג את האישיות שלנו. זה הבעיה פה. לכן דבר ראשון עצור, ענווה אין פירושה ענווה חיצונית שמתנהג בנימוס לאחרים. אני לא יודע איך אתם, יש אנשים שהם בעלי נימוסים, לדעתי צריך להתבונן. הם על כל אומרים תודה רבה, יישר כוח, אני מודה לך, אבל אם אתה תפגע בכבוד העצמי שלהם, הם בתור נימוס לא יענו לך, אבל בתוכם פנימה זה אש וגופרית, וכשיפגשו אותך ימשיכו בצורה נימוסית לך בוקר טוב, אבל בעומק לי יגידו, הוא האדם הזה אין לו כלום. למה? כי מה קרה? הוא פגע בך? הוא זלזל בך? כי הוא הראה שרצונך ומחשבותיך הם לא כאלה חשובות? זה גם ענווה פנימית. בסדר, זלזל בי, מה יש? למה? מי אני? אני בלב אחרי כלום. אז הוא זלזל בי, אז מה? זה כענווה פנימית. פירושו שהגוף שלי הוא לא הסיפור, והאישיות שלי הוא לא העניין. זה לא העניין, העניין הוא הדבר עצמו. במקרה אני אומר את זה, במקרה אני הבאתי את הרעיון הזה. אני יכול לכם דוגמה, לא אכפת לי, זה כאילו זה על עצמי הזה מותר. הייתה, היה ביום שלישי איזה שעדה איתנו מה ללמוד חודש אלול. אני הצעתי ללמוד מועד קטן, כי זה, יש בו ללכות חול המועד, ויש לנו גם איזה דף או שתם על ענייני שמיטה. אמרתי, הישיבה כבר שנים למדת סוכה וכו', ללמוד מועד קטן, מה, לא צריך להיות כאלה מרובעים כל הזמן. טוב, קודם כל איך שהציגו את זה, שלי יש רעיון להגיד, לי אין שום רעיון להגיד מה אני מעניין פה, אני סתם עוד רם כמו כולם. קודם כל הפתיחה כבר לא אהבתי, כי אם זה רעיון נכון, מה זה משנה מי אמר אותו? שיגיד אותו מנקה ברחוב, מה זה משנה? תבין עליו, הוא לא נכון, אז למה אני אמרתי את זה? אז זה עושה דלה נכון? אבל בסדר, לא עכשיו כל אחד מה אומר, לא יודע, כל אחד אחד חל עשה מזה חוכה כולה בשיבה, מה זה אתה אומר? מה זה משנה? מה אתם סתם? סתם אחד חול, אחד אמר שני, קיצור, אף אחד לא תחזר ברצינות, סתם לא. אני יצאתי משם כאילו מבואס, כאילו מה, אני אמרתי עם רעיון הגיוני מאוד, מה, למה לא הסכימו? אז זהו, מה אני אעשה? אני לא הגעתי את הדרגות של אלעד, מה אני אעשה? צריך ענווה פנימית, לא רק חיצונית. הצער שלי היה לא מצד עצמי, מצד עצם העניין. מצד עצמי, ברוך השם, אני לא זקוק שימחו לי כפיים ויגידו לי, וואו, יש לך רעיון טובים, מה אכפת? עצם העניין, כי גם אני כבר הלכות סוכה, נגיד אני יודע, למדתי זה כמה פעמים, זה לא משהו חדש. גם בישיבה, הלכות חול המועד, זה מת מצווה, אף אחד לא יודע מה זה חול המועד, אף אחד לא יודע מה עושים חול המועד, ימים רגילים, לא רגילים, איסור מלאכה, מה מותר, מה אסור, יש המון הלכות בחול המועד, שלא יודע למה. אני עד עכשיו לא מבין למה הרבים לא רוצים את זה. מה? אמרתי, אתם לא רוצים עוד משהו חדש, איזה נושא אחר, או פעם, מה, לא מעניין.
טוב, רק שואל א', אז הכל חדש.
עכשיו, יש פה גם ב', יש ג', יש פה חבר'ה שיעור ה' ו', שכבר הם למדו את הכל כבר פעמיים. למה שלא למדו נושא נוסף? חוץ לעזור, בשביל הרמי, מה, אני לא רוצה התחדשות, אני גם רוצה התחדשות. וזה, יש לנו שנה, מה, זה שנת שמיטה, אז ללמוד, אם לא בשנת השמיטה, אז מתי ללמוד ענייני שמיטה?
שנה.
טוב, בקיצור, ענווה פנימית זה לא רק לדבר בנימוס כלפי אחרים, זה צריך המון עבוד, זה לא קל. מה?
זה מסלוח לאנשים.
כן, מבפנים, אבל זה לא קל, זה לא קל. מה, זה יזירו בי, לא התייחסו אליי, פגעו בי, כאילו בסדר, אם אתה אדם מאוד חשוב, בסדר, מי אתה? אני לא יודע, זה לא פשוט ככה לחשוב, ככה לחיות, ככה לנשום. ולכן אני לוקח את הענווה כבסיס הראשון ללימוד פה. טוב, נעצור פה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.